אתמול, אנחנו מדברים על תענית יחיד, אבל מזה נלמד על תענית ציבור. אמר רב חסדא, כל תענית שלא קיבלו מאתמול, או קיבלו מאתמול, אינו תענית להתפלל עלינו. והמרדכי בבית יוסף מוסיף ואומר, שדומה למפוח מלא רוח. זאת אומרת, אם אדם התענה ולא קיבל מקודם על עצמו את התענית, אז כל הצום שלו זה סתם אוויר, אין לזה משמעות. מותר לו לאכול, כלומר הוא קיבל בערב, אחרי שירד הלילה, אז הוא קיבל את התענית, אף על פי שהוא בעצם צם רק ביום, צריך לקבל את זה מבעוד יום. ואם הוא לא קיבל מבעוד יום, אף על פי שקיבל משחשיכה, זה לא תענית. זה לא נקרא צום. זה אומר הטור בסימן תף קוף סמך בית. ובסימן תף קוף סמך ג' אומר, מתי מקבלו, מתי הקבלה שאדם מקבל תענית יחיד, רב עבר במנחה. כלומר, בזמן מנחה, כשיגיע זמן מנחה, יאמר, הרי אני מקבל תענית למחר. שמואל אמר, בתפילת המנחה. זאת אומרת, לא רק בזמן המנחה, אלא זה צריך להיות בתוך התפילה. פירש רח שיאמר בשומע התפילה, הריני מקבל תענית יחיד למחר. והרמב״ם כתב, זה הכל לשונו של הטור, שיאמר ענינו בתפילת המנחה, זאת אומרת, הקבלה הזאת היא להגיד ענינו. הוא עוד לא התחיל לצום, הוא נמצא עוד לפני היום של הצום. והיום... והצום יתחיל רק למחרת בבוקר. אבל במנחה, הקבלה של התענית, באמירת ענינו, כבר יגיד ענינו, וזה, כן, גומר, כשהוא אומר ענינו בתפילת המנחה, וגומר להתענות למחר. והבית יוסף מביא את דברי רש"י, דווקא במנחה, לסמוך לתפילה, לתחילת יום תעניתו, להפוקי תפילת יוצר אור. כלומר, צריך להיות, זה לא סתם צריך להיות בתפילה, זה צריך להיות בתפילת המנחה שהיא סמוכה לקבלת יום התענית. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין, בקבלת יום התענית צריכה להיות קבלה ראשית כל, ושנית, הקבלה הזאת צריכה להיות במנחה או בתפילת המנחה, בדווקא. ובסימן הבא, בסימן תף קוב סמר דלת, הלכתה אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר. כלומר, אף על פי שהוא קיבל תענית מבעוד יום, זה לא קבלת תענית הלילה והיום שהוא יתענה, אלא קבלת תענית שבפועל הוא יתענה רק ביום. ובסימן הבא, סימן תף קוב סמר ה', יחיד אומר, ענינו בשומע תפילה. ואומר אותו, אומר הטור, אומר אותו ערבית, שחרית ומנחה. כלומר, ענינו צריך להגיד, בכל התפילות של יום התענית, צריך להגיד ענינו. אגם שבערבית עדיין הוא לא מתענה, אבל זה יום של תענית, והוא אומר ענינו. ויש מהגאונים שכתבו שאין לומר, אלא במנחה. וזה הטעם שמה לא יתענה, אבל השליח ציבור, שכיוון שבציבור יש ודאי מתענים, שליח ציבור אומר כן, גם בשחרית. מה אנחנו לומדים מההלכות האלו? אנחנו לומדים שיש כאן איזה גדר של קבלה של תענית, שצריך להיות קבלה מראש. זה שאדם יצום יום שלם בלי שהוא קיבל מקודם, אין לזה גדר של תענית. כאילו סתם הגופו יתמלא רוח. אין לזה משמעות. שנית, ראינו שהקבלה צריכה להיות קרוב ליום התענית, אבל מבעוד יום. זאת אומרת שיש כאן גדר, כמו שראינו, כמו שאנחנו מבינים, שכל היום כולו נחשב ליום של תענית, אף על פי שהמימוש של זה בפועל, הצום, הוא בעצם רק ביום. אבל זה יום של תענית, ויום זה לילה ויום, זה יום שלם. אז גם שאנחנו לא נוהגים להגיד ענינו בערב, אבל זה לא מפני שיש כאן מחלוקת בגדר, אלא שמה לא התענה. אבל בעצם הלילה הוא כבר שייך לגדר הזה של היום של התענית. והקבלה צריכה להיות במנחה. זאת אומרת, שזה לא גדר של נדר. כי אם נדר אפשר לקבל אותו כמה ימים לפני כן, ביום זה אני אתענה וכו'. זה מין יצירת חלות. נדר, מה זה? אדם יכול לדור שהוא היה, יהיה לו אסור לאכול. הוא מקבל עליו שהמחלות יהיה אסורים עליו, גופו יהיה אסור באכילה, זה גדר של נדר. כאן יש כאן איזה גדר אחר, שאדם מקבל עצמו שהיום הזה, מבחינתו, היום הזה יהיה יום של תענית. זאת אומרת שיש כאן איזה משהו חיובי בתענית, לא רק איסור אכילה ושתייה, אלא זה מציאות של אדם נמצא בתוך תענית, זה מין מצוות עשה כזה, שהוא צריך להיות יושב בתענית. יש לנו מצוות עשה שהן מתקיימות בשבי, אל תעשה, כמו שביתה בשבת, שהאדם מקיים מצוות עשה על ידי שהוא לא עושה מלאכה, על ידי שהוא נמצא במצב של שביתה. אז התענית היא גם כן בחינה כזאת של אדם נמצא במצב כזה שהוא שובט מאכילה. הוא מתרומם, מתרומם מענייני החומר, הוא עכשיו מתחבר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לקודש, מתחבר לריבונו של עולם. זה לקוח כמובן מהמקור של תענית דאורייתא, שזה יום הכיפורים. שביום הכיפורים מצוות התענית, אנחנו למדנו את זה לפני שנתיים, שנה וחצי, יום הכיפורים, מצוות התענית היא לא רק לא לאכול ולא לשתות, אלא להיות במצב רוחני, במצב שמרומם מהאכילה והשתייה, וזה נקרא בחינה של שביתה. וכך הרמב״ם באמת מגדיר את הדבר הזה. הרמב״ם אומר, על מצוות וניתם את נפשותיכם, הרמב״ם אומר, ראשית כל הוא קורא ללכות ים הכיפורים לכבוד שביתת עשור. רוב ההלכות שהוא מדבר עליהן, זה ללכות איסורי אכילה וחמשת העינויים. אז בתורה קוראים לזה וניתם את נפשותיכם. הוא קורא לזה שביתת עשור. מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, חוץ מצוות איסור מלאכה, יש מצוות שביתת עשור. והוא, כלומר, כמו שיש מצווה לשבות מלאכה, לשבות בו מאכילה ושתייה. הרמב״ם לא אומר, מצווה אחרת יש להתענות, אלא לשבות. וזה כמובן נשען על לשון הכתוב. שבת שבתון הוא לכם וניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. באמצע שבת שבתון היא לכם, וניתם את נפשותיכם, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. כלומר, מה הניתם זה שביתה. זאת אומרת, להיות במצב כזה שמרומם, וכך אותו דבר עניינה של תענית. זה לא רק איסורי אכילה, אלא לחיות במצב כזה שמתרוממים מצורכי הגוף ומתעלים אל הקודש. גם תעניות כאלה שנתקנו על דברים שהם, על צרות שהיה לנו בעבר, שאינם כולם חינם של חשבון נפש, אבל איך מתקנים את הדברים? על ידי שמתרוממים. לדבוננו, הפיגועי הטרור שהיו בימים האחרונים, הם מלמדים אותנו שעדיין לא הגענו אל המנוחה ולנחלה, ויש עוד דרך לגאולה השלמה, ויש על מה להתפלל ויש על מה להתענות, גם ביום התענית הזה, ביום עשרה בטבת. בשיחות שאנחנו אמרנו היום, אמרנו בשלוש מכות בחודש הזה יקענו. איזה הם שלוש המכות? מלך יוון, הנסני לתרגם התורה ליוונית, בשמונה בטבת. דבר השני, בתשעה בטבת מת עזרא הסופר. ודבר השלישי, בעצם היום הזה, בו שמח מלך בבל על ירושלים, התחיל המצור על ירושלים, שמזה אחר כך נמשך החורבן. יש שואלים, למה מיתת עזרא היא נזכרת לנו באופן מיוחד, יותר אפילו ממיתתו של משה רבינו? אני ראיתי בספר אוצר התפילות, שהוא אומר, עזרא הוא מלאכי, ומלאכי הוא סוף הנביאים. זאת אומרת שמשה רבינו קיבל את התורה מסיני, והתורה שבכתב היא בעצם נמשכת הלאה והלאה, מכתבת, תורה שבכתב, זה התורה, הנביאים כתובים, עד עזרא הסופר, עדיין התורה נמשכת. משה קיבל תורה מסיני, משרה ליהושע ושורה לזקנים, אנשי כנסת הגדולה. ומכאן פסקה הנבואה, נותק הקשר הגלוי שבין ישראל לאבינו שבשמיים, שהיה את דבר השם מדבר אלינו במשך כל הדורות, התחיל מנבואה של משה רבינו, אספקלריה מהירה, אבל נמשך אחר כך, ואספקלריה אמנם שאיננה מהירה, אבל כל הזמן נמשכת הנבואה, והיא נפסקת בזמן מלאכי. עזרא זה מלאכי. זאת אומרת, כאן היה איזה אסון שבעצם נמשך. לפעמים אמרו את זה גם החכמים הרבותינו. אני זוכר שהספידו את מורנו ורבינו הרב ציודה, אז אני לא זוכר אם הרב ישראלי אמר את זה, עד עכשיו נמשך המשך דבריו של מרן הרב דרך בנו, וכאילו עכשיו זה נפסק. אין נבואה, אז יש על מה להתפלל. האור החיים אומר בפרשת בחוקותיי, על הפסוק, וגאלה נפשי אתכם, שלא יתנבאו עוד בישראל נביאים. המילה, וגאלה נפשי אתכם, שלא יתנבאו עוד נביאים בישראל. כי לא יופיע שכינתו המתייחס לבחינת נפש, נפשי, היא לא נפש בהם. אומר האור החיים, וכללה זו היא לכללה למעלה, אין למעלה ממנה. כבר אחר כמה כללות, הלמדת שהיא גדולה ממה שלפניה, והיא נתקיימה בזמן הזה. ולה קלו עינינו, ודאבה מאוד נפשנו, אוי נא לנו. כלומר, זה אסון נורא, חיסרון הנבואה. והרב במוסר הקודש אומר, באמת, חיסרון רוח הקודש בישראל הוא לא רק חיסרון של לימוד, כי אם מום הוא מחלה. כלומר, עם ישראל יש לו טבע של נביאים, ואם הטבע הזה לא מופיע, זה מחלה. ואומר הרב, ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת, שהיא מוכרחת לרפא, כי אני השם רופאך. באמת, להסתכל, לא איזה תוספת שלימות, באמת, אפשר לחיות גם בלי נבואה, אבל, גם, אבל נבואה זה מעלה אותנו למדרגות חדשות, עליונות. לא, זה לא נכון. בלי נבואה, אנחנו חסר, זה, לא, זה המציאות, זה מחלה, זה חיסרון. והנבואה היא אמורה להתחדש, כמו שהנביא יואל, יואל מתנבא, שלתי, ואומר, והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם, חלומות יחלומו, בחוריכם, חזיונות יראו. זאת אומרת, הנבואה אמורה להתחדש, ולא רק להתחדש, ליחידי סגולה, בניכם ובנותיכם, זקניכם, בחוריכם, נבואות, חלומות, חזיונות. זאת אומרת, נחזור למצב חדש שבעצם לא היה גם בזמן הנביאים. זה יהיה מצב שלם, שלזה בעצם איננו קלות. של זה דיבר האור החיים, דיבר מרן הרב. אז אולי אנחנו צריכים להוסיף עוד כאן עוד נקודה. התנאי של נבואה, התנאי של הופעה גלויה, של הופעה אלוקית גלויה, היא קשורה בזה שעם ישראל מאוחד. המשך חוכמה אומר בפרשת דברים, בית המקדש מאחד את ישראל. וכשיש בית מקדש, כולם קשורים עם הבית הזה, עם המקום הזה, עם ריבונו של עולם שנמצא במקום הזה. כולם מכוונים את ליבם למקום אחד, ולכן הייתה שם הנהגה ניסית. כלומר, כשיש כל ישראל מאוחדים ביחד, אז מופיע הנהגה עליונה, הנהגה ניסית. כי השגחה היא על הכלל, היא מעל הטבע. שכולך יפה רעייתי ומום אין בך. אומר משך חוכמה, כי לכל אחד יש מעלה משלו. ביחד כל המעלות מצטרפות. והחסרונות הפרטיים הם לא מצטרפים. כלומר, כשציבור מתאחד יחד, והמשותף שבהם זה המעלות, כמובן. אף אחד לא רוצה להיות שותף בחסרונות של השני. אז מה שמשותף זה המעלות, וכל אחד יש לו את המעלה שלו, וכולם ביחד, אז יש להם את כל המעלות כולם. אז יש הופעה שלמה. הופעה שלמה, יש על זה הנהגה ניסית. ולכן, הוא אומר, אם יש פירוד, אז נאמר, לא תוסיפו אביו מנחת שווא. מנחה היא לא קריבה בשותפות. רק יחיד יכול להביא מנחה. או ציבור. ציבור הוא לא שותפים. ציבור זה כלל. זה דבר אחד. יחיד יכול להביא מנחה, או ציבור יכול להביא מנחה, לא שותפים. הציבור זה לא שותפות, זה מציאות אחת משותפת. מציאות אחת. אז כשהציבור מאוחד, אז יכול להביא מנחה. ועל זה אומר הפסוק. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, קטורת אויבה היא לי. הוא אומר, המנחה, אתם לא יכולים להביא מנחה, כי אתם לא מיוחדים. וגם לא, והקטורת היא תויבה. למה? כי אתם לא מיוחדים. וכאשר מחברים את כל הסימנים ביחד, אז החלבונה נותנת ריח טוב. יש גדר של ביטול כנראה. כולם מתאחדים ביחד, אז החלבנה היא בטלה בתוך כל הסממנים הטובים, ולא רק שהיא לא מזיקה, אלא מצטרפת לטובה. היא מוסיפה אפילו ריח טוב. אבל כשלא מאוחדים, בחלבנה לבדה, אז הריח הוא לא טוב. אז אי אפשר להביא קטורת. אל תביאו קטורת. כשאין אחדות, קטורת מבטא את האחדות שמחברת את כל ישראל יחד. כל ישראל יחד מופיעה שלימות. כל הצדדים החסרים, הצדדים הלא טובים, הם כאילו בטלים, כאילו לא נמצאים. זאת אומרת, חסרון הנבואה, חסרון אחדות בעם ישראל, חסרון בית המקדש, אלה הדברים שבעשרה בטבת אנחנו מתעוררים לבקש אותם, לרצות אותם, לשאוף אליהם. זאת אומרת, ביום הזה אנחנו צריכים לעלות מדרגה. אנחנו תלמידי הישיבה, תלמידי הרוח של מרן הרב זצ"ל. והרב זצ"ל חינך אותנו, מחנך להיות גדולים, לדעת שהדור הזה הוא דור גדול, לראות את העתיד הגדול שעומד לפנינו ולשאוף אליו, וכששואפים לגודל, אז מתגדלים. ויש לנו, אמר הרב תמיד, כולם אומר, יש לנו הרבה כוחות, ואנחנו צריכים להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל. בראש ובראשונה, אנחנו שואפים לגולה שלמה, שואפים לבית המקדש, שואפים לקיבוץ גלויות, כל יום מתפללים על זה, מתכוונים שהקדוש ברוך הוא יקבץ גלויותינו, יקבץ בני בית ירושלים, ושנשוב כולנו בתשובה שלמה, ושהקדוש ברוך הוא יסלח לנו על כל חטאינו, וכל הבקשות האלה הן בקשות מאוד כלליות, כמובן. ואנחנו צריכים להעצים את הבקשות. הרב לימד אותנו שכשהרצון, כוח הרצון, הוא כוח פועל. כשאדם יש לו רצונות גדולים, וזה רק תלוי בו, לרצות, אף אחד לא יכול לעכב את האדם מלרצות. ולרצות הרבה, ולרצות מאוד. זה רק תלוי בו. זה הדבר שאדם, בו הוא בעל הבית. זה הבחירה שניתנה לאדם. חופש הבחירה, כוח הרצון. אדם יכול לרצות ולבחור, וגם כשיש לו מניעות שהוא לא יכול להוציא את הרצונות האלה מן הכוח אל הפועל, אבל לרצות הוא יכול. והרצון הוא כוח פועל. הרצון בעצמו הוא כוח פועל. כשהרצון הוא גדול, אז הוא פועל פעולות גדולות. לפתח את הרצון. מאוד מאוד לרצות. לרצות שיהיה צמאון גדול לתורה. לרצות מאוד, שנרצה מאוד ללמוד תורה עם הרצון בעצמו, לא, שיהיה רצון לרצות, לרצות שיהיה צמאון גדול לתורה, לרצות להתפלל, לעשות מעשים טובים, להתבונן ולהכיר בעומק את מעלת התורה. ואת הערך הגדול שאדם יושב בתורה, איך שהוא עושה תיקונים גדולים, מתקן את עצמו, מתקן בעצם את כל העולם כולו. זה היום הזה, הוא צריך עוברים מיום של תענית, שמנו, עברנו אותו, צריכים להיות אחרים אחרי היום הזה. צריך להיזכר בכל הציפיות הגדולות שלנו, בצורה יותר עוצמתית, בגלל שביום הזה קרה מה שקרה, ולעשות איזה עוד מהלך, לעלות מהלך יותר גבוה, יותר שלם, יותר גדול. אנחנו רואים את כל העולם מתקדם, ומתקדם בצורה מואצת, ואנחנו יודעים שכל התקדמות שיש בעולם זה ריבונו של עולם. הוא עושה את הכל. וכל התקדמות גשמית היא נובעת בעצם ממקור קדוש, מהקודש. הקודש מכין לו כלים להופיע בהם. כלומר, כי בכל מה שאנחנו רואים, הרבה תנאים מתפתחים, האפשרויות מתגדלות, בכל התחומים. וזה כלים, 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 כדי להופיע בהם את אור השם, את הקודש. אז אנחנו צריכים להבין שכאן יש איזה תהליך מאוד מאוד גדול, מאוד עצום, שהקדוש ברוך הוא מאיץ כאילו את כל ההכנות, את כל השלבים להופעת אורו, אורו הגדול. ומי יופיע את אורו הגדול? אנחנו. זה התפקיד שלנו, להופיע את האור הגדול. לדעת שבעצם כל הדברים החיצוניים שקורים, זה נובע מאיזה מבוקש פנימי גדול, שאור השם יופיע בגדול, וצריך בשביל זה כלים, צריך בשביל זה אמצעים, צריך בשביל זה תנאים, וזה מה שקורה בפועל. וזה, ככה אנחנו צריכים להרגיש, ככה אנחנו צריכים לפעול, לפתח אמונה בכוחותינו, להאמין שיש לנו כוחות גדולים ויכולות, ורק פשוט צריכים להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. מאין ניקח את הכוח? מתוכנו, אומר הרב. מתוך נשמתנו. בתוכנו תמונים הרבה הרבה כוחות. ואנחנו פשוט צריכים להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. התפקיד שלנו הוא לא להתכנס בתוך עצמנו, ולראות איך אנחנו כציבור שומר את עצמו ולא נפגע מתרומם בתוך תוכו, אלא התפקיד שלנו זה רומם את עם ישראל. וכדי לרומם את עם ישראל, אנחנו צריכים לא להתכנס בתוכנו ולא לעסוק במגננות, אלא לעסוק במידת הגבורה, להשפיע, להתגבר, ולא לפחד משום חולשות, לנצח את כל החולשות, ולהראות דוגמה שהחולשות האלה, הם, אפשר לנצח אותם. ולא לפחד מכל הגירויים שאנחנו פוגשים אותם, אלא אדרבה, לנצח, למלות את הלב באהבת השם, למלות את הלב באהבת התורה, באהבת עם ישראל, באהבת ארץ ישראל, והלב מלא, והלב מלא, ויש באמת בתורה מצדיקה שכל הלב יהיה אוהב אותה. הכל מתוך עמת השם, וארץ ישראל, ועם ישראל. שהלב יהיה מלא כל כך ברצונות חזקים טובים, ממילא לא יהיה שום דבר אחר בפנים. זה מה שאנחנו צריכים מהיום הזה להוציא, שהשם יעזור לנו, שאנחנו נתעלם מעלה-מעלה, שנזכה במהרה, לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, לחזרת אור הנבואה, לחזרת כל שלמות עם ישראל בארץ ישראל.